קורות צומת מרן הרב קוק גאון ישראל וקדושו עמוד ט"ז וי"ז. אגב, מבול שמח. אמרתי להגיד, כן, היום זה יום ההולדת של המבול, י"ז בחשוון. מה? אופיר רבי אליעזר, מה?
גם נגמר, נכון?
לא, 10 ימים אחר כך, י"ז עכשיו. לא צריך שישמח, אתם לא רוצים שישמח?
לא.
אגב, חודש חשוון נקרא בנביאים בשם ירח בול. חזרנו, למה נקרא ירח בול? שבו נהיה המבול. אבל מבחינה היסטורית, בול זה אל פניקי פשוט. אל פניקי.
למה נקרא?
שקשור למעל? לא יודע. יפה, קשור למעל. ויש את מחלוקת, רבי. אני גיליתי, אגב, אם כבר נדבר על חודש יער, היה חרם בירושלים שנעשה לידי קדמונים שרווק לא יגור בירושלים. והחרם הזה יצא בה' ביער. מעניין. ה' ביער. טוב, פסקה ט' בעמוד ט' ז'. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא הדם. דורש את בניין האומה הישראלית. כלומר, במלחמת העולם הראשונה, אומר הרב, העולם מתמוטט. אז מה עושים כשהעולם מתמוטט, נשאיר את העולם ממוטט? לא. זה סימן שצריכה להיוולד הוויה חדשה, כמו שלמדנו באחד השיעורים הקודמים, ההיעדר קודם להוויה, החושך קודם לאור. אז אם אנחנו רואים התמוטטות גדולה של העולם, זה סימן שדבר גדול הולך ונבנה. נו, מה העולם, מה נבנה? מה שהעולם צריך. מה העולם צריך כשכל הערכים שלו מתמודדים? הוא צריך את בניין האומה הישראלית, שהיא מגלה בעולם איך הערכים מסודרים בצורתם האמיתית, איך הם מחוברים אל המקור האלוהי וכו'. כלומר, ההבחנה של הרב, מדוע כל ערכי התרבות התמוטטו במלחמת העולם הראשונה? מפני שהערכים האלה לא היו אלוהיים. התרבות האירופאית נתקה את הערכים מן האלוהים. עמנואל קאנט, האם יש אלוהים או אין אלוהים? אי אפשר לדעת, אבל המוסר אומר שיש, אז יש. כלומר, אני, ומניין המוסר? המוסר זה אוטונומי, זה בא לבד. מאיפה? מהתבונה האנושית. והתבונה האנושית, אי אפשר לבקש למקור, אין למקור. אז אם כן, המוסר מנותק ממקורו. המוסר מנותק ממקורו, גורם בסופו של דבר להתמודדות מוסרית. לכן צריך את בניין האומה הישראלית, כי דווקא האומה הישראלית מגלה את הערכים במקורם. מסביר הרב, אז תגיד בניין האומה, בניין האומה זה... יתגלו ערכיה, והערכים האלה יגאלו את העולם כולו. לכן, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בדור שלנו כדי להציל את העולם מצרותיו הגדולות, בכל המישורים, זה לחזק את מדינת ישראל. וזה טוב לכולם, ובדרך כלל, בכמה מקומות שאני מדבר על הדברים האלה, אז שואלים אותי, גם טוב לפלסטינאים? תשובה היא, כן, זה גם טוב לפלסטינאים. אין יותר טוב לפלסטינאים מאשר זה שאנחנו נשלוט בכל מלוא רוחב ארצנו. בסופו של דבר, כי גם הפלסטינים, בוודאי שהם לא משתכנים, כי הפלסטינים הם חלק מן האנושות, ואנחנו עובדים למען כל האנושות כולה. כן? לא למען אינטרסינו הלאומיים, הקטנים, הקטנוניים של ביטחון וגבול ביטחון וכל מיני קשקושים כאלה. וכל זמן שהטענה שלנו כלפי העולם היא, אנחנו מחזיקים בארצנו כי אין לנו ברירה, אז כל העולם כולו אומר, אתם שקרנים, או גם אם אתם שקרנים, אז אתם סתם לאומנים, פשיסטים וכדומה. כן, אכן פה הרב אומר, התגלות, מניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם המתפורר, הוא מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. רוח השם מלא בה. רוח שם מלא בקרבה. ואי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו, להיות שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרוא לכל הכוחות התפונים באומה, עורו וקומו על תפקידכם. התפקיד הוא, בזמן מלחמת העולם הראשונה, לפעול למען תחיית ישראל,
בראש ובראשונה להשגת הצהרת בלפור. ולכן באמת הרב קוק באותו זמן סודר על ידי ההשגחה העליונה בלונדון. מה עשה הרב קוק בלונדון במלחמת העולם הראשונה? היה מוכרח להיות שם. אז מה הוא עושה? אז מדברים שם, אנגליה עומדת לכבוש את ארץ ישראל בידי הטורקים. אז מה עושים היהודים? יש ויכוח. יש כאלה שאומרים, צריך מהר לבקש מממשלת עוד מלכותו הצהרה שארץ ישראל שלנו. אחרים אומרים, מה, אתם משוגעים? אם נבקש כזה דבר, יגידו שאנחנו לא נאמנים לאנגליה, שיש לנו נאמנות כפולה. ולכן התנגדו לציונות והתנגדו לרעיון של הצהרת בלפור. ואז הייתה משלחת של רבנים מגרמניה שרצתה לבוא לדבר בפני הפרלמנט הבריטי, להגיד שהיהדות זה רק דת ולא לאומיות. אבל כיוון שבגרמניה הייתה במלחמה עם אנגליה, אז אי אפשר היה להם לבוא. אבל הרב קוק היה רוסי, באזרחות רוסית, והרוסים הם בעלי ברית של הבריטים, ולכן לא היה מותר להיות שם, ולכן הוא גם יכל להתבטא, והוא דווקא דיבר בהצהרה פומבית שהיהדות היא לאומיות. אבל היה איזה לורד בשם לורד מונטפיורי, לא קשור אליו, לורד מונטפיורי, שאמר שזה לא נכון, שיהדות היא רק דת, ובאמת היהודים בבריטניה הם נאמנים דווקא לאנגליה. אז קם אחד מהתומכים בהצהרת בלפור בפרלמנט הבריטי ואמר, למי אני צריך להאמין יותר בעניין מהות היהדות? האם לרב קוק עם הזקן הגדול והכובע המפעלי הגדול הזה, או ללורד מונטפיורי שבקושי יודע מה זה לאכול כשר? ואז היה אחד הדברים שעזרו לקבלת הצהרת בלפור. אז מה שאומר הרב כאן? כן? צריך כאן, אי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו בוהמת בו להיות שוקט בשעה הגדולה הזו מבלי לקרוא לכל הכוחות השונים באומה, אורו וקומו על תפקידכם. מעניין, גם היה 300 שנה לפני הרב קוק יהודי אחד באמסטרדם, מנשה בן ישראל, רבי מנשה בן ישראל, שמעתם עליו? רבי מנשה בן ישראל, אדם אדיר, באמת אדם גדול, הוא היה מקובל, כתב איזה 10 ספרים שונים בנושאים חשובים מאוד שבדרך כלל לא קודם עליו. גם היה לו תלמיד אחד שלמד אצלו, שנעשה אחר קצת מקולקל, קראו לו ברוך שפינוזה. הוא היה רבו של שפינוזה. בקיצור, רבי מנשה בן ישראל הזה כתב מכתב לפרלמנט הבריטי 300 שנה לפני, 350 שנה, בו הוא מבקש מקרומוול, שהיה שליט בריטניה אז, שהדיח את המלך והקים איזה מין משטר לא מלכות, לא מלוכני נאמר, ביקש ממנו לאפשר ליהודים לבוא לנטוע, להקים קהילה בלונדון. אז היהודים היו אסורים לגור באנגליה, מאז גירוש יהודי אנגליה כמה מאות שנים לפני כן, ובא רבי מנשה בן ישראל, כותב לבריאות, לשליט של בריטניה, בבקשה תיתן ליהודים לגור בלונדון. בשביל מה הוא רוצה את זה? הוא כותב, כי על ידי זה תבוא גאולה לעולם כולו, כי הנביאים כבר אמרו שעד שלא נהיה מפוזרים באיים הרחוקים לא תבואו הגאולה. והאיים הרחוקים, איזה איים יותר רחוקים יש מאשר אנגליה? לכן אני מבקש שתיתן לנו לגור שם. מעניין. בסוף ישעיהו, האיים הרחוקים אשר לא תעדו את כבודי. אז זאת אומרת אז הרב הוא כותב באיזושהי גרת שרבי מנשה בן ישראל צדק. רק כדי להבין שהוא צודק, צריך לחכות על הצהרת בלפור. וזה השיקולים שמקיפים מאות בשנים. בואו, אז מה שאומר הרב, כאן עכשיו צריך להתעורר לזה. כל השם קורא בכוח, ומתוכיות נשמתנו ומתנועות החיים, אנו מבחינים אותו. ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו, לעמוד אכן על רגלי אופיו הרוחני. מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? ומה היודעת אופייה של אלוהיה? התרבות העולמית מתנודדת, רוח האדם נחלש, מחשקים מכסים את כל העמים, החושך יחסי ארץ והערפל לאומים. להמשך הפסוק, כי הנה החושך יחסי ארץ והערפל לאומים. מה אתה אומר? ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ירד. והשעה הגיעה. מה? בישעיהו. הפסוק, לא, החושך יחסי ארץ, מי גוי גדול זה בדברים, ומה ידעת אופיה של אלוהיה זה במדרש. החושך חסי ארץ ורפי לאומים, והשעה, תמיד נדילי שכשהרב קוק עמד לכתוב את זה, הוא לא ישב בספרייה, הוציא את כל הספרים, אמר, אני רוצה לכתוב משהו על מלחמה, ופה נמצא פסוקים לזה. לא, הוא אומר משהו, מתוך כל מה שהוא למד, זה יוצא לו. זה גם הפסוקים.
אני לא
מוצחה לדעת. מה? לא, גם אני צריך לצחה, אבל... והשעה הגיעה. אור עולם, אור אלוהים אמת, אור אלוהי ישראל. אגב, זה גם ברמב״ם. רואים הפעמים שהרמב״ם מביא פסוקים, בכתב יד שלו אפילו, רואים שהוא מביא אותם בצורה לא נכונה. כן, יש שיבוש, חסרה אות, יש איזו מילה שהוא אמר אותה לא נכון. אז הרב קבר אומר, בישהו כתב מהזיכרון. והשעה הגיעה, אור עולם, אור אלוהים אמת, אור אלוהי ישראל, המתגלה על ידי המור, המפלאים, צריך הוא להתגלות בהכרה. והכרה צריכה לבוא באומה פנימה, להכיר את האחדות של כוחותיה, היא להכיר את השם השוכן בה. איך זה מתחיל? על ידי אחדות האומה. כן, ידוע, במאה ה-19 קרה משהו נורא בעיר פרנקפורט, על נהר מיין. הוחלט לחלק את הקהילה לשני חלקים. אורתודוקסים והשאר. זה התחיל בפרנקפורט, על נהר מיין, ואחר כך עשו אחר כך ייצאו את זה מגרמניה להונגריה. והונגריה עשו את זה באופן סיסטמטי. ואז אפילו על ידי חוק שהשיגו ממלך הונגריה, הפרידו את הקהילה היהודית לשני חלקים בכל קהילות הונגריה. הנאמנים לדת, הנקראים אורתודוקסים, והאחרים, רפורמים וכו'. ובעצם היהדות הוקרה כאן כשתי דתות. כן? הדת, היהודים הנאמנים, והאחרים הם דת אחרת כביכול. ולכן ככה הסתדרו כדי שגם גזירות מסוימות על היהדות יתקיימו רק כלפי היהודים האחרים ולא כלפי היהודים האורתודוקסים, והם מאוד סמכו על זה. הנציב מוולוז'ין כתב אז שהדבר הזה הוא כפירה. לא פחות ולא יותר. למה זה כפירה? הוא אמר, מי זה אלוהי ישראל? מי זה האלוהים שנותן את התורה? זה אלוהי האומה כולה. אתה מחלק בתוך האומה, חילקת את אלוהי ישראל, שני חלקים. חלוקת האלוהות זה אלילות. מה, ולמה אין האחרים? שהם הרגו שם. הם מסוכנים מאוד. כל זה כדי להציל את האומה, לא כדי להיפרד. כן, גם בפנחס אנחנו יוצאים, שהקדוש ברוך הוא אומר על פנחס, אחרי שהוא הרג נשיא בישראל, אומר, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. כן, אז הרב קוק מאיר, מדוע יש ערך למעשה של פנחס? מפני שהוא מכפר על בני ישראל.
גם האורתודוקסיה פשוט.
לא.
מישהו צריך להישאר.
כלומר, ההחלטה היא שהמתבולל הוא לא יהודי. צריך להוציא אותו מכלל ישראל. נכון, אז זה שיקול
מוטעה.
אז זה שיקול מוטעה. צריך להציל את המתבולל. לא! זה הנציב מוולוז'ין אומר כבר אז, הוא אומר שזה מוטעה. הוא אומר בגלל שהשם הוא אלוהי כל היהודים. וזה בשם הארי, יש רמז קדמון, ציבור, צדיקים בינוניים מורשעים. אם כן יש רשעים? וכמו שהרמה כותב באחת מתשובותיו, יש שם דיון האם לגבי סוכה, זה הרב זיני בשיר שוב על סוכה, האם סוכה שאפשר לגנוב ממנה היא קשרה? כן? אם אני יכול, נגיד, להכניס את היד בין הדפנות שמה ולהוציא משם את הכלים, האם... כן, נגיד הדופן היא לא יש חורים בתוך הדופן ואני יכול להכניס את ידי כדי לגנוב, אז האם הסוכה היא קשרה? למה? כי יש אומרים ש... זה המרדכי אומר את זה, בשם רבי אליעזר ממץ, שסוכה היא כשרה רק אם אני לא מפחד לגור שם. ואם אני מפחד מן הגנבים, הרי הסוכה היא פסולה. אז מישהו כתב שאם אפשר להכניס את היד שמה, אז זה נקרא סוכה פסולה, כיוון שגנב יכול לב. אז הרמה כותב בתשובה שלא לזה התכוון רבי אליעזר ממץ. והרי היה, שהרי כתוב מפורש בגמרא שיכולים כל ישראל לגור בסוכה אחת. ואיך יכולים כל ישראל לגור בסוכה אחת? והרי, אומר, לא יעלה הדעת, אומר הרמה, שלא יהיה בכל ישראל גנבים. רוב גנבי ישראל, אומרת הגמרא. רוב הגנבים הם יהודים. אז אם כן, ברור שיש גנבים בישראל. לא, זו התפיסה של הרמה. הרמה לא אמר, הגנבים הם לא יהודים. אז זה גם פה, הכרת השם השוכן בה, זה מתחיל קודם כל מאחדות האומה. לא, באזור שמה, שהגמרא מספרת באותו אזור, שזה בבבל, שמה, זה איזה אזור, שנחוץ, רוב הגנבים שם היו יהודים. ובהכירה, יש אלוהים בקרבה, תכיר איך לחשוף את מבוע חייה, תדע עליה עמית חזון עמדתה על מקורה העצמי, לא לשאוב מבארות זרים מקרואה, כי אם נדלות ממעמקיה. אגב, לא לדלות ממקורות זרים, בבית מדרשו של הרב קוק, הדבר הזה הפך להיות דבר הרבה יותר קיצוני ממה שכתוב כאן. מה זה לא לשאוב מזרים? אפשר להגיד, אל תפנה אל התרבות של אומות העולם, אלא תפנה אל התרבות שלך. זה הסבר ראשון. הרב ציודה הסביר שהכוונה משהו אחר. גם בתורה עצמה, יש שני אופנים של התבטאות התורה. יש תורה המבוארת לפי כלי התרבות הכללית, ויש תורה המבוארת לפי כלי התרבות שלנו. ובשעת הגאולה צריכה להתגלות העצמיות של תרבותנו. ולכן כשהוא היה מלמד את אורות הקודש, היה לו מחלוקת גדולה עם הנזיר על זה. הנזיר כשהיה מלמד ספר אורות הקודש היה פותח את הספר, קורא כמה משפטים, ואז היה מתחיל להגיד 10 השוואות עם ספרי קבלה, 10 השוואות עם ספרי פילוסופיה. הנזיר, כן? כל שיעור שלו באורות הקודש זה היה ככה, כן? אמר הזוהר, אמר אריסטו, אמר פלוני, אמר אפלטון, אמר הארי וכו', כן? כל זה כדי להסביר את דברי הרב. אבל ברב לא כתוב לו מקורות בקבלה, גם לא סגנון הקבלה, וגם לא סגנון פילוסופי, גם לא מקורות פילוסופי. הרב ציודה אמר, כשלומדים אורות הקודש, לומדים מבפנים. מצד עצמו. מה הטענה? זה לא שמה שהנזיר אומר איננו נכון. אבל בשעת הגאולה מתגלית הנשמה העצמית. זה מה שקוראים הרב כאן. לדלות ממעמקיה. מעניין היה, זה קצת דומה להבדיל לאיזה ביקורת שהייתה לשדל, שמואל דוד לוצאטו, נגד הרמב״ם. שמואל דוד, לא הרמח"ל, כן? שדל. שמואל דוד לוצאטו. יריב, לא אויב. יריב. של רבי אליהו בן המוזג, כן? כנגדו נכתב... נכון, כלומר, שדל כתב ויכוח נגד הקבלה, בין היתר, ורבי אליהו בן המוזג כתב ספר טעם לשד, כדי להשיב על טענותיו. בקיצור, שדל אמר, הרמב״ם הוא לא בסדר. למה? הוא ניסח את כל היהדות בסגנון רציונליסטי אריסטוטלי. וזאת לא היהדות האמיתית. ובגללו קמה ריאקציה בדמות הקבלה. בגלל הרמב״ם יש קבלה. בגלל שכיוון שהוא הגזים לכיוון האחד, הגזימו בכיוון השני. אז מי כאן בסדר לפי שדל? רשי. רשי זה היהדות מצד עצמה. כן? גם פה יש מעין זה פה ברב, על פי שהרב מאמין בקבלה, שלא כשדל. אבל הוא מזהיר, הסגנון המיוחד למקובלים בא מפני צורכי החוץ באותה התקופה. שהדברים נאמרו. מה? בסגנונם, נכון. בדיוק, מה שאומר כאן הרב. לכן כאן האומה נדרשת כעת לגלות, לדלות ממעמקיה.
אז אם
השאריסט
אומר, זה ממעמקיה, אז הוא טוב מביא את הריסט, זה ממעמקיה.
כן, אבל יש משהו עצמי ליהדות, ויש משהו שאוהב את הניסוח שלו מבחוץ.
מדברים על הכלי או מדברים על האור?
גם על הכלי וגם על האור. זה פה החידוש. בזמן הגאולה גם הכלי הוא כולו ישראלי מתחילתו ועד סופו.
כל הזמן מביא מילים צרפתית? מה זה?
הוא כותב בלעז, בסדר, גם... הבעיה, איזה צרפתית זאת? מה מתכוון רשי כשהוא אומר, למשל, קוט בלעז? קוט בלעז, מה זה? מה זה קוט? כן, רשי אומר קוט בלעז, אתה מבין את זה? מעיל.
באנגלית.
באנגלית קוט היום, כן? אבל אז היום, בצרפתית היום מעיל היום קוט. כן, בצרפתית עתיקה, אבל זה עזר לך משהו עם מלא שאמרתי? לא עזר. או למשל, המבלי אין קברים במצרים. איך רש"י מתרגם? המבלי אין קברים במצרים. המבלי אין קברים במצרים. si pour faïence de nom fausse. יש עוד איזה מישהו שהשדל אהב, הוא אמר הכוזרי. הכוזרי גם כן זה יהדות אמיתית. למה הוא אמר את זה? וזה בגלל הטעות בתרגום של אבן תיבון. הוא אומר כי הכוזרי כל הזמן מדבר על הרגש, לא על שכל, לא מסתכל, רגש. איפה הוא ראה רגש בכוזרי? פשוט המילה חושים מתורגמת על ידי אבן תיבון רגשות.
טוב.
אז זה פשוט, זה טעות. טעות במה. אז זה פשוט. כן, יש תרגום של אבן תיבון לכוזרי. אבל רבי שמואל אבן תיבון, נכון? רבי שמואל. כן. כן, כן, אותו אחד.
התרגום
החדש, אותו אחד. זה רבי... מה? לא, סליחה. זה רבי יהודה אבן תיבון. רבי יהודה אבן תיבון. לא, זה אבא שלו. תרגם את ה... מה? לא, רבי שמואל אבן תיבון תרגם את המורה נבוכים. לא, הוא הבן של יהודה. רבי יהודה אבן תיבון תרגם את הכוזרי. רבי שמואל אבן תיבון, בנו, תרגם את המורה נבוכים. והתרגום החדש זה של יהודה אבן שמואל. כן. יהודה אבן שמואל. כן, וגם רבי יהודה לוי קרא לו רבי יהודה בן שמואל. בן טוב, אבל אבן שמואל זה קופמן. כן, קופמן, מה יש? לא, זה היה השם שלו, מה יש? איפה נחל? אז זהו, תדלה רצון מעומק תפילתה, חיים מבאר תורתה, אומץ משורש אמונתה, סידור מיושר שכלה, גבורה מעוז רוחה, וכל העולה השפירי שמע, הכל מרוח אלוהים המרחפת על מלוא היקום, מבי בראשית עד אחרית. כי אני איתכם נאום השם צבאות. את הדבר אשר קראתי איתכם בצאתכם ממצרים, ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. איפה זה הפסוק הזה? בחגי. מתי חי חגי? בשיבת ציון. לא, בשיבת ציון, זה לענייננו, מה שחשוב כאן. נכון, סוף הנביאים. אז מה שחשוב כאן, רוחי עומדת בכם, אל תיראו, שמה תאמרו, כיוון שהעולם השתנה, וכלי ההכרה הולכים ומשתנים, כיוון שעומדת הנבואה לכבות. לא, רוחי איתכם, אל תיראו. כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחנו. כל הדעות יתיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתקוממותנו. כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהם ויתלבשו בלבושי עיקר. זה במגילה דף זין. עתידים תיאטראות וקרקסאות שברומא, שילמדו בהם אלופי יהודה תורה ברבים. שנאמר, ואסירותי דמיו מפיו ושיקוציו. מה יש? שמעתם את זה פעם? הדיבר על זה? כן, מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. מה אמר הרב זיני על זה?
בהקשר אחר.
מה הוא אמר?
הוא אמר שהפוך לא נכון, כתוב באף מכה. בימינו...
מה לא, בשפוך?
לא, דיברנו על ברכת כהנים, ש...
ברכת פנים היום זה השגה...
נו, ואז...
כתוב באף
מקום
ש...
לא.
טוב, בסדר. זה לא שהתיאטראות יהיו בבית הכנסת.
אבל בקיסריה זה כבר מסתכל.
מה?
יש אליהו.
כן.
הפך להיות
מקום של... אז השאלה, מצד מה התיאטראות, כן? הרי אם זה ככה, אם זה עתידי... לא, זה מה שאת אומרת, זה כבר כתוב בגמרא, במסכת עבודה זרה, שמותר בשבת ללכת לתיאטראות כדי לפקח על צורכי ציבור. זאת אומרת, לא כדי לראות הצגה, אלא התיאטרון, סך הכל זה מקום גדול, אז אפשר להיכנס את כולם שם ולטפל בבעיות הבוערות של השעה. יש איזו בעיה, רוצים לבנות כותל בדיוק בין בית הכנסת לבין, לבין הבריכה, ואז כל הכפר רואה של זה ועושים אספה. כן? אז זה אפשר לעשות את זה בשבת, בתיאטרון. אבל זה כבר קיים מזמן התלמוד. כשהתלמוד אומר, עתיד להיות בבתי התיאטראות, שילמדו תורה, אני מקווה לי משהו אחר.
מה? את מי למדו תורה?
את הגויים כנראה. ושמה יש בירור איזה סוג תורה, במיוחד שמה לוקחים, ועשיר אותי דמיו מפי, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. כלומר, רואים פה איזו התייחסות מהותית לתיאטרון. כלומר, כלי התרבות של אומות העולם, יוכלו לקלוט בתוכם את תורת ישראל, לפי התאמה, כמובן, לאומות העולם. ואז יש מחלוקת מרש"י לבן תוספות שמה, איזה סוג תורה זה? האם זה תורה רוחנית, מוסרית, או תורה של הלכות מדינה, תורה פוליטית, ארגון החברה? על כל פנים, תורה ישע. מה שיוסף ניסה לעשות בזמנו, לפני הזמן, יתקיים לעתיד לבוא, מתוך יהודה. אלופי יהודה עושים את זה, לא בני יוסף. בוא. מה? לא. זה העניין של יוסף. כל השיטה הזאת היא שיטה של יוסף. לא אלופי יהודה. כלומר, מה זה... כן, בדיוק. אני אסביר את זה. מה זה שיטת יוסף? שיטת יוסף זה הרעיון שהייעוד של עם ישראל זה להיות בגלות על מנת לגלות בתוך כלי התרבות של האומות את תורתו של אברהם אבינו.
אבל יוסף חזר בתשובה.
נכון. וזה בדיוק מה שאנחנו... זה מה שהתורה שוללת. מה שאין כן פה מדובר שבני יהודה עושים את זה. כשהתוכנית של יהודה מצליחה, זאת אומרת לבנות מתוך מדינת ישראל, מתוך ארץ ישראל, אז יש התפשטות כי מציון תעשה תורה ודברה של ירושלים. אז יש דמיון חיצוני, אבל זה לא אותו דבר. אם כן, כל התרבויות שבעולם התחדשו על ידי חידוש רוחנו, כל הדעות התיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתכוננותנו, כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהם, וילבשו בלבושי יקר, יזניחו את כל פיגול, כל טמא וכל תיעוב שבקרבם, והתאחדו לינק מתעללי אורות הקודש, אשר הוכנו מאז לכל גוי וכל אדם בבאר ישראל. מעניין, יש בתלין בספרות שלנו על 70 שרים של אומות העולם. תמיד מובא בכמה מקומות ששרי אומות העולם עתידים להתבטל. כן? לא, עתידים להתבטל. 70, מה? זה כתוב בהרבה מקומות, לא זוכר. כנראה שמזה צמח הרעיון במיתולוגיה הגרמנית, משל של שקיעת האלים. שהאלים באיזשהו שלב יהרגו אחד
בשני.
ואז העולם נכנס לתוך חושך גם. כן, מזה, כן, בסוטות, כן, שאומות העולם ביטלים מן העולם. כן, כן, הנה, משל, איזו, שאומות העולם הולכים וקלים. כן, בסוכות. וזה ביום הראשונות, יש הרבה פערים אחר כך אחורה. זאת אומרת שהזהות הלאומית הולכת ונעלנו. ושואל את זה בעל שערי אורה, רבי יוסף ג'קטיליה. בסיפור שערי אורה, הוא שואל, אם זה ככה, אז זה לא טוב. כי השרים האלה, מי עשה אותם? ריבונו של עולם. אם תאמר שהשרים התבטלו, יש מיעוט בגילוי השם בעולם. יש החשכה. זה לא בשביל להישאר בחושך נראה. מה? אז זה משעמם, רק מלכות ישראל. מה עם כל ריבוי האורות האלוקיים דרך כל השרים? מה יהיה עם זה? אז אומר, זה יתחדש על ידי ישראל. זה מה שאומר. כלומר, כל זמן שזה מנותק מעם ישראל, כל הלאומיות הן רשעות. לאומיות זה רשעות. מה אתה מתנתק משאר בני העולם? כשזה מחובר אל מרכז הצדים, כולל עם ישראל, לכל האומות יש משמעות. אז במובן הזה יש ביטול השרים כדברים נפרדים, וחידושם על ידי חיבורם לכללות ישראל. זה מה שאומר כאן הרב. כן? והתאחדו לינק מתעללי אורות הקודש, אשר הוכנו מאז לכל גוי ולכל אדם בבאר ישראל. אבל אם את... כן?
זה מה שאנחנו רואים עכשיו בימינו, שכבר כל המדינות, הלאומיות שיורדת.
יורדת.
ואירופה או...
ברוסיה היא עולה.
היא עולה בגלל שהיא מתחברת למשרד.
ברוסיה?
באירופה
היא
יורדת. אם אירופה מוכנה להתחבר ביחד,
אז יש להם מקום לתפוס...
והם יונקים מאיתנו. ומתחילים לנהוק מאיתנו.
הרבה פעמים כבר נוסעים ביחד.
כלומר, יש דבר שמתחיל לצמוח כיום, שקשה להרגיש אותו, אבל אפשר קצת להריח אותו בכל זאת, והוא שעם ישראל הופך להיות המרכז של האנושות. ולכן, כן, הרי היה, כשיש כנס בינלאומי של מדע, תמיד עושים אותו בארץ. למשל. זה עובדה. מה? אין כנסים מדעיים?
יש,
לא תמיד, בסדר, תמיד הזה. יש התעניינות גדולה מאוד במה שקורה כאן. ואחת הראיות שאנחנו הופכים להיות מרכז האנושות, זה שכולם שונאים אותנו. כל העולם. מה? לא. עד יום שני בחול המועד, סוכות, חצי מהעולם אהב אותנו, חצי שונא אותנו. מאז המאורעות בכותל, פתאום כל העולם שונא אותנו. אז התמונה ברורה. ביום ההוא אהפוך את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים. כן? כך כתוב בספר זכריה. כלומר, כל העמים יגידו, זה כבד ירושלים. צריך לפתור את הבעיה. כן? כל העמים כולם שונאים. סימן שזה מתחיל להיות הנושא המרכזי. וזה יכול להסביר את ההתחדשות של הלאומיות עכשיו. כן?
לא,
כי ההתחדשות של הלאומיות איננה במנותק מן העולמיות. כלומר, האווירה הכוללת בכדור הארץ היא שהכל קשור, הכל אותה זירה. וזה מה שאפשר את ההתמוטטות של הלאומיות במובן הקודם והתחדשותה במובן החדש. במובן הקודם, לאומיות זה היה שנאת שאר העולם. בימינו, הלאומיות הופכת להיות מזדהה עם ערכים דמוקרטיים, מה שבאמת ספל. אומה מאמצת לעצמה, אימפריה מאמצת לעצמה דמוקרטיה, אז הלאומיות עולה. מה קרה? זה תרתי לסתרי. דווקא בגלל הביטול של הצורה הקודמת.
מה
הסתירה?
זה סוג לאומיות
שלנו. נכון, בהחלט, בהחלט.
לא מתסתירה.
כי לאומיות זה לאומת האחרים. זה דמוקרטיה, זה שוויון. כולם שווים. למשל, ברוסיה, אימצו ערכים דמוקרטיים, אז פתאום כל הלאומיות שמה מתחילות לפרוח. ברכת אברהם לכל גויי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי, על פי יסודה ועל פי יסודה יחל מחדש בענייננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית, אור חסד עליון מתנוצץ, שם השם אהיה אשר אהיה, הולך ומתגלה, הבו גודל לאלוהים. כמה זמן יש לנו עד מנחה?
25 דקות.
יש לנו 25 דקות עד מנחה? לא יאומן, לא. מנחה ב-4:35 זה מנחה.
זאת אומרת,
חצי שעה מעכשיו,
25 דקות.
מה פתאום?
יש
שכותב
את השעה.
עוד 25 דקות מנחה, אז יש לנו עוד איזה 20 דקות ללמוד. אתם מתנגדים או שאתם עייפים? אני יודע מה?
לא,
מה? בסדר. יש פה איזה משפט חשוב פה, משהו מהרק. שאלה אני אספיק לברר אותה. שם השם, אהיה אשר אהיה, הולך ומתגלה. אבו גודל אלוהים. מה פה מתכוון הרב? יש בעולם שלנו, יש הבדל בין אלוהי ישראל לאלוהי העמים. י' כ' ו' כ' זה אלוהי ישראל. ולכל העמים יש אלים שלהם. אלוהי העמים אלילים. וכשהופך אלוהי ישראל להיות אלוהי כל העולם, אז משם הוויה עולים לשם אהיה. מה? מי שמוויה, המיוחד לישראל, עולים עד שורש הגילוי האלוהי, שהוא אהיה. א', ה', י', כ'. וזה מפורש. ואנוכי אהיה לה נאום השם, חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. הבנתם? כתוב על ירושלים. ואנוכי אהיה לה חומת אש סביב, נאום הוויה. ולכבוד אהיה בתוכה. כלומר, שם אהיה הולך ומתגלה בגאולה. כשיש התאחדות של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, אז כל העמים כולם יונקים מכנסת ישראל, ואז שמו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בתור שם אהיה. שם אהיה זה אחד מהשמות, זה השם של האלוהים שעדיין לא נתגלה בעולם. הייתי אומר ככה, יש במדע של חקר הדתות, מדברים על התפתחות של התפיסה האלוהית. כן? המושגים על אלוהים הלכו והשתנו. האם היהדות מסכימה לזה? שאל אותי פעם איזה דוקטור, איזה לא זוכר מה. האם אתה חושב שהיהדות מסכימה לרעיון של התפתחות האמונה? התשובה היא כן, אבל תראי לה באיזה מובן. זה לא התפתחות במובן הסובייקטיבי, זה לא דבר שפתאום האדם התחיל לבאר לעצמו נכון יותר את האמת, אלא האלוקות מתגלה בגילויים שונים לפי הדורות. ולכן, בבריאת העולם, הבורא נקרא אלוהים. כן? מי שבורא. כשהאדם מתחיל לדעת אותו, נקרא השם. כשמקבל אותו כאדון, נקרא אדוני. כשנותן לו את הבטחת הבנים, נקרא שדי. וכשהוא מתגלה במלכות ישראל, נקרא צבאות. ולעתיד לבוא, נקרא אהיה.
נקרא?
אהיה. זה בעתיד. זה מה שאהיה. לכן זה השם הכולל. וזה מה שאומר כאן הרב, הוא גודל לאלוהינו, כשיגדל שם השם מעל לגבול ישראל.
השם הזה הוא היה גלוי בישראל?
לא. אהיה?
כן,
אבל אין לזה שום משמעות בשבילנו.
לא, אבל זה כאילו
מה
שביקש את השם הזה.
כן. לא. אחר כך משה אמר לו לא, שהוא לא רוצה את השם הזה. כן, שם הרי מה כתוב? אהיה אשר אהיה, אהיה עמם בצרה זו, אהיה עמם בצרה אחרת. אומר משה, אם תגיד להם את זה, תקצר רוחם. נכון? אל תגלה להם שיש עוד גלויות. זה לא אומר, טוב, בסדר, אהיה שלחני עליכם. נכון? כל תאמר במשרד אהיה. כלומר, הגלות אחת, ואחר כך שוב זה נעלם. ואיך תגיד להם אהיה? תאמר, השם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. כלומר, למעשה, כשהוא בא לבני ישראל, אמר, י' כבב כשלחתי. ומה אם אהיה? זה נשאר בסוד. זה כתוב בתורה, זה אינפורמציה שיש בידינו. זה כמו שאתה אומר, ושמי השם לא נודעתי להם. אתה חושב שאברהם לא ידע את שם הוויה? ידע, אבל זה לא חי אותו. גם אנחנו לא חיים עדיין השם אהיה. היוד הפכה לאלף. למה הוויה הפכה לאלף?
שם הוויה
הפכה
להיות
לאלף אהיה יותר. לא. לא, 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 זה משהו אחר לגמרי. יש ב... זה אפשר להגיד את זה, אבל הכיוון הוא שונה קצת. אהיה הופך לאלף וווקה, שהופך בעצמו ליוד כווקה. יש בספר עזרא, כשעזרא יוצא מבבל לארץ ישראל, נקודת היציאה שלו נקראת נהר אהבה. איך הוא כתב את זה? א' ו' א' נער אהבה. ונראיתי אחד מהחוקרים אמר שעשו אומר שמי שיודע את סוד השם יודע מדוע כתב את זה באלף בסוף. כי בזמן בית שני אנחנו רואים שכל השמות שהיו מתחילים ביהו הופכים ליו, כן? יהו נתן בבית ראשון, בבית שני יו נתן. למה? הקפידו לא לכתוב את שם השם, נכון? וכיוון שאחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה א' ה' ו', לכן כשעזרא כתב את הספר כתב את זה עם א', כדי לא לכתוב את שם השם. זאת אומרת שביציאה מהגלות התחיל להתגלות שם הוויה ושם אהיה, אז יראו מי' כ' ו' ל' ה' ו', ואז צפו את הדבר. טוב, אבל תראו, זה לא קשור, זה באמת זה לא בשבילנו. פסקה י'. הייתי אתמול בשיעור, שברתי כבר את זה מישהו, הייתי אתמול בשיעור של הרב אבינן, ושאלו, הדיון שמה נסב מסביב לשאלה, מה זה עקב, נשמות שבה עקב. כן, עקבית אני משיכה, יש נשמות עקביות של העקב, של אדם הראשון. אז הוא אמר, מי שרוצה להבין בזה, יש בספר המפורסם, איך קוראים לו, טל חרמון, זה ספר שלו, כן? הוא אומר, בספר טל חרמון יש שמה בדברים כתובים, דברים שבכתב, פרשת עקב, יש שמה, יש פסקה שלמה שמסבירה מה זה עקב, מביאה מכל המקורות, מהתורה, מהנביאים, מתורה שבעל פה, שבכתב וכו', מביא כל המקורות שמדברים על עקב. מעניין, זה פסקה לא מובנת. כל הספר מובן, זה הרב וינר הסביר, כן? כל הספר מובן חוץ מהפסקה הזאת, שאף אחד עד היום הזה לא הצליח להבין, הוסיף הרב וינר, גם אני לא הצלחתי להבין. אז הוא הסביר, לא, שכל מה שהוא כותב זה בטוח שזה נכון. מדוע? כי הוא לקח מכל המקומות שכתוב עקב, ובוודאי שתמיד מכוונים אותו דבר, אז הוא הדביק אחד עם השני. אומר, אבל זה לא שאני הבנתי. אומר, אז למה עשיתי את זה? כדי שידעו שכשאני כותב, זה שאני כל הזמן כותב דברים ברורים, זה לא בגלל שאני לא מסוגל לכתוב דברים לא ברורים. עד כאן דברי קודשו. טוב, אז יש דברים שאנחנו קוראים ומדברים עליהם, אבל לא שאנחנו מבינים. פסקה י'. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל האומנים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזה הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושיפת יקרת קודשה. כן, כמו שהרמב״ם כותב, שאסור לתת לאומות לחדש דת משלהם. כי האור העליון וזיו הייחוד המיוחד, שיסודו העליון, אור האמת בבחירתו, חי בו. הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. מרידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו, ועלה למעלה להרקיע שחקים. בעולם החיים לא יופיע כי מנוגעי הזערורית של הייחוד התחתון, הנשאב מהבורות השאובים, ויד זרים בו נוגעת. וכנסת ישראל תאכיל תזעק בחבליה, אוי נא לי כי עייפה נפשי. רזי תורה החיצונים מוסרים. התורה נשרפת, גביליה נשרפים ואותיות פורחות. זה נכון שהביבליה, כן? התנך הפך להיות בייבל. ולפני ציון העיקרים, הפך תחת פאר ושם. קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כילדה. כן, כלומר, אלה שקמים לתיקון חצות. על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה. הם בוכים ומבקים. ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנידודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה, והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריות וחירת האדם, תשובת ישראל ורומות הצילות הרוח הרציני, היא כשורה. והם קוראים לתשובה, ואנו ליה, ועינינו ליה. טוב, אני מציע שנפסיק כאן.
לא, תעביר את הקטע הזה.
תראו, קצת, להסביר את זה צריך שעה שלמה. זה שאלה אם נעשה את זה בכלל. כן? אני אומר כאן, מה שהרב מסביר, זה שתיקון חצות, זה צרת העולם. יש אנשים קמים בתיקון חצות. מה הם עושים בתיקון חצות? בוכים. למה הם בוכים? מה? רע להם. כל מי שקם בתיקון חצות רע לו? רע לעם ישראל. נו, אז מה אם רע לעם ישראל? רע לעם ישראל, רע לעולם. נו, אז מה אם רע לעולם? רע לשכינה. הביא הזה הם בוכים.
איך זה מתקשר לנושא המלחמה?
אז זה בדיוק מה שאומר, שבמלחמה מתגלה הניצוץ האידיאלי שגנוז בכנסת ישראל. הניצוץ שגואל את העולם כולו. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.